בוקר טוב לכולם. נו, מי יודע מהי פרשת השבוע?
תזריע,
כל הכבוד. אבל מה, עופרה אומרת שהיום אתם יוצאים לחופש, לחופשת פסח. ולכן, אנחנו מטבע הדברים נתייחס למכלול של נושאים, דיינו, ודאי הפסח, אי אפשר לדלג עליו, משהו מפרשת השבוע, משהו מספר תורה שני שנוציא שלושה ספרים נוציא השבת, תכף נסביר, ונשתדל בזמן הקצר לכלול מספר נושאים. ובכן.
כבוד הרב.
כן.
אפשר ממש בקצרה, כי זה פשוט נשגב מבינתי. מה זה השבת הגדול של לפני חג הפסח? בקיצור.
ובכן, שבת הגדול זו השבת שלפני חג הפסח, ומדוע הוא נקרא שבת הגדול, נאמרו מספר טעמים. טעם אחד, היה ויכוח מאוד נוקב בין הפרושים ובין הצדוקים שכפרו בתורה שבעל פה, כי כתוב בחג הפסח, ממוחרת השבת תספרו 50 יום, ואז זה חג השבועות. הפרושים מקבלי תורה שבעל פה אמרו שגם יום טוב נקרא שבת, ואז ממחורת השבת, ממחורת יום טוב ראשון של פסח, סופרים 50 יום, ואז החג השבועות. ואילו הכופרים בתורה שבעל פה אמרו ממחורת שבת הרגילה, דהיינו אם נניח פסח חל ביום שני, ממתינים עד שבת לאחר מכן, ורק לאחר מכן סופרים 50 יום. אז לעולם אצלם שבועות זה בחג השבת, אבל הוא מתנייד. המרחק בינו ובין החג הראשון של פסח, הוא מתנייד, תלוי מתי הוא חל. ולכן, כדי לבטא שאכן באמת יום טוב הוא נקרא שבת, וכיוון ששם היה סלע המחלוקת, מה עשו? שבת שלפני יום טוב של פסח, קוראים לו זה שבת הגדול, ויום טוב הוא שבת קטן, אבל נקרא שבת. זהו טעם אחד. יש עוד טעם נוסף, מאחר ולפני פסח הרב מתייחס להלכות הפסח, והן רובות מאוד מאוד, אז קראו לזה שבת הגדול, כי כיוון שהדרשה ארוכה וחיונית בענייני הלכות הפסח. ויש אומרים, בגלל שהרב הוא הגדול שבחבורה, שמומר דברי הלכה, קוראים זה שבת הגדול. אז נאמרו מספר טעמים, ברור? עד כאן. וכן, אני חוזר חזרה, בעזרת השם יתברך, אנחנו נוציא ספר תורה ראשון, בשבת זו, ונקרא את פרשת תזריע. תזריע היא מתייחסת לתא המשפחתי, דהיינו, ברוך השם, יש לידה, זה לא רק זוג בעל ואשתו, אלא זוכים ויש להם ולדות, או בן או בת. ואז השאלה כיצד מתייחסים בני הזוג למציאות זו. בתורת ישראל יש מה שנקרא התרחקות והתקרבות, דהיינו, לא בריא שכל הזמן בני הזוג יהיו ביחד כל הזמן. לפעמים צריכים להיות נפרדים במרחק מסוים כדי להגביר יותר את התשוקה, כדי להגביר יותר ויותר את הקרבה ביניהם. ולכן בעת שאישה היא לא במצב הכי נוח מבחינת ההיריון והלידה, במיוחד הלידה, שזה מאוד דבר קשה, מאוד מאוד קשה, היהדות מרחיקה את הבעל מהחיים האינטימיים מהאישה באותם ימים, קשה פיזיולוגית, קשה נפשית, מרחיקה אותו לא מתוך חלילה שלא ידאג לה, שלא ישים לב אליה, בדיוק הפוך, אבל על מנת לא להטריד אותה, זה לא יהיה חיבוק דוב, אלא להגביר יותר את התשוקה מתוך הבנה למצבה. והתורה קובעת כללים כיצד מתנהלים בעניין זה. זה חלק אחד של הפרשה. חלק שני של הפרשה הוא האדם אשר פתאום יש לו נגעי צרעת. בשבוע הבא נקרא על פרשת מצורע, אבל ההתחלה כבר מתחילה, כבר פרשת תזריע. והיהדות אומרת שאם אדם מדבר לשון הרע בתנאים אופטימליים, לא כמו התנאים של ימינו. התנאים של ימינו עדיין אנחנו לא נמצאים ברמה חברתית ערכית מבחינת ההתנהגות. יותר ויותר יש סנאות, קנאות, הטיפוח של העני, לא תמיד הדאגה לזולת. יש בתוכנו אנשים נפלאים ומופלאים שממש דואגים לזולת, אלה הם דברים נפלאים, אבל לא כולם. אז כיוון שיש בני אדם, תמיד מדברים לשון הרע, רכילות, משמיצים את זה, מחפישים את זאת וכל כל כרצה בזה. אז הקדוש ברוך הוא, בזמן שאנחנו בתנאים אופטימליים, לא כמו זמננו, עוזר לנו. במה הוא עוזר לנו? שאותו אדם אשר מדבר לשון הרע, מופיעים בו, באורו או בבגדיו או בביתו, נגעים נגעים, נגעי צרעת. זאת לא הצרעת המחלה שאנחנו מכירים אותה במדע. זה לא מחלה מדעית. זה מחלה רוחנית שאין הרופא מטפל בה, אלא הכהן מטפל בה. כיוון שאותו אדם צריך טיפול רוחני, איך שיצא מהאני שלו, מהאגו שלו, ויתייחס לזולת בכבוד, וידע שיש זולת, שיש חברה, ולא יהיה אדם שמחרסן בחיים של היחד. וזוהי תורת המצורע, והכהן מטפל בה. למדנו, בעוד שתחילת הפרשה של תזריע מטפחת את הביחד המשפחתי, הרי סוף הפרשה, והפרשה הבאה לנו טובה, היא מטפחת את הביחד הקהילתי, החברתי, לא דווקא המשפחתי, אלא החברה, לא לדבר לשון הרע, כי זה דבר אסור, והוא מפורר את הביחד. והנה אנחנו נגמור ספר תורה, לקרוא ספר תורה ראשון פרשת תזריע, נוציא ספר תורה שני. כיוון שהשבת הזו היא ראש חודש ניסן, אז אנחנו מוצאים ספר תורה שני שבו קוראים בעניין של ראש חודש, כי כך נותנים את הביטוי שהשבת הזו היא ראש חודש, מוצאים ספר תורה שני וקוראים בעניין ראש חודש. גומרים את קריאת העניין של ראש חודש, מוציאים ספר תורה שלישי וקוראים בו: החודש הזה לכם ראש חודשים, דהיינו חודש ניסן, כי מבשר לנו את בו חג הפסח. החודש הזה לכם ראש חודשים. יפה, שלושה ספרים אנחנו מוציאים וקוראים בעניינים שונים, שבעצם כולם בסופו של דבר חברים, ותכף נראה כיצד. אנחנו אחר כך קוראים בדברי הנביא, זה נקרא הפטרה, ביחזקאל. וביחזקאל אנחנו קוראים על הנבואה שלו לבניין בית המקדש השלישי. כלומר, יש לו ליחזקאל הנביא שראה את חורבן בית ראשון, תוכנית מגירה על בית שלישי. כלומר, ידעו שגם בית שני יחרב, אבל הבית השלישי ייבנה בעזרת השם, אבל הוא לא יחרב לעולם. זה מה שאנחנו מקובלים מדור דור. ולכן אנחנו נקרא שבעזרת השם בית שלישי ייבנה, וחנוכת הבית השלישי תהיה בחודש ניסן, כדי לרמוז ולאותת לכל הדורות: בניסן נגאלו אבותינו ממצרים, ובניסן עתידים להיגאל. כלומר, גאולה היא איננה רק הופעה או התיישבות בארץ ישראל, שזה דבר חשוב חשוב למדי. גאולה של העם היהודי היא לא רק למצוא מקלט מדיני וכלכלי וקיומי. גאולה של העם היהודי היא לשוב לכור מחצבתו, לייחודו כעם יהודי וערכי, שיכול לשמש דוגמה ומופת לכל האנושות כולה. וזה שלב אחרי שלב, זה לא יבוא במהירות, אלא עליות ומורדות. בית ראשון, התחלנו בצורה טובה, אבל סיימנו בצורה לא טובה. זה קורה. בית שני, התחלנו בצורה טובה, וסיימנו בצורה לא טובה. לכן בית ראשון נחרב, בית שני נחרב, אבל בעוד שבין בית ראשון לבית שני היו רק 70 שנות גלות, הרי המרווח בין חורבן בית שני עד עלותינו אנו ותקומת מדינת ישראל זה לקח למעלה מ-2,000 שנה. זה אומר שאנחנו הותחנו כור היתוך של גלות. אנחנו רוצים לצאת מן הגלותיות שיש בתוכנו. וזה לא דבר פשוט. הלצאת מתוך הגלותיות שיש בתוכנו היא כאמור, היא לא רק בעובדה שיש לנו בית לאומי, אלא לשוב ולגלות מה הייחודיות של עמנו, מה הייעוד של עמנו, להיות עם יהודי וערכי, עם קדוש. לכן, כיוון ששילמנו מחיר יקר אחרי חורבן בית שני, זה 2,000 שנות גלות, וכיוון שאנחנו שבים לארץ ואנחנו מתנהלים עוד ועוד, למרות שיש לנו עליות ומורדות וכו', ראו את ערך הבחירות המתקרב ובא, בחירות שהן דבר נפלא, חשוב, דמוקרטי, חיוני, מאין דומה לו, אבל הוא נלווה במסע של השמצות, הכפשות, צנאות, מה שלא צריך להיות. צריך להיות ויכוחים ענייניים, מצעים, מה אתה אומר ומה אתה אומר. יש לנו בעיות מדיניות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות, ערכיות. שים על השולחן, בוא נשווה זה מול זה. אני האזרח רוצה לשמוע במי לבחור, כי הבחירה איננה רק על פח אשפה, על מיסוי וכיוצא בזה. הבחירה היא באה לקבוע את מצבנו הלאומי, הקיומי, הכל. חינוך, רפואה, כלכלה, הכל. וצריך להעמיד מצעים מול מצעים ולתבקח ויכוח ענייני, לא השמצות והכפשות. אז גם זה, אנחנו עוד נעבור, נגיע לעוד בחירות ועוד בחירות, ואנחנו נשתדרג יותר ויותר. אבל הבחירות כבחירות זה דבר אדיר. ולכן, המסר לבחירות מהשבת הנפלאה הזאת, קודם כל, שימו לב, פרשת תזריע, התא המשפחתי, לדאוג שהתא המשפחתי לא ידערער ליציבותו, לחיוניותו. אין כמו התא המשפחתי הבריא שמשמש בסיס טוב מאוד לחברה מלוכדת, לחברה לכידה. מן הרגע שמפרידים בין אבות ובנים, בין אמהות ובין בנים, בהבדלים תרבותיים עצומים, אז ודאי ודאי זה דבר שפוגע מאוד מאוד בתא המשפחתי ובחברה כולה. באה אליי אישה מאוד עמידה, שכנה, לא מכאן, מיישוב שכן, לא משנה, ואומרת, אני לא אישה דתייה, אבל שמעתי עליך ואני רוצה לשפוך את לי בפניך. אני ציונית, בעלי ציוני, ברוך השם, מעמל כפינו, בנינו בית, ויש לנו בן ובת, וברוך השם, נתנו להם השכלה לרבות אקדמית, לכל אחד יש רכב, לכל אחד יש דירה, לא חסר להם דבר. ואז היא פורצת בפחי ואומרת, אבל נכשלנו, כך היא אומרת, כי הבן והבת נמצאים בנואבה, לא נמצאים איתנו. אנחנו אוהבים אותם, הם אוהבים אותנו. ומה הם אומרים לנו? אבא, אמא, הנחתם אותנו שכל אחד מממש את עצמו. אנחנו חושבים שאתם כופים על עצמכם ואולי גם עלינו תרבות. האדם צריך להיות בטבע. לא הרבה שונה מבעל חיים, חופש, שאדם יממש את עצמו. קשה מאוד מאוד להתמודד עם גישה אידיאולוגית כזו שבאה לידי ביטוי מעשי. אבל זה קורה, זה קורה את המשפחה מאוד מאוד. אז פרשת השבוע, כפי שאמרנו, באה ואומרת, אנחנו ביום שלישי ניקח בחשבון את העניין של התא המשפחתי. אנחנו ניקח בחשבון את התא הקהילתי, המצורה, יחפשות, הטיפוח של הביחד, זה העניין החברתי. אבל ניקח בחשבון גם ספר תורה שני, וזה ראש חודש. הרעיון בהתחדשות, לא התאבנות, אלא בהתחדשות. תמיד צריך לראות שעם ישראל חוזר לשורשים ומתחדש. יש לנו אוצר בלום של חוכמה, של ערכים. האמינו לי, אני שב מנסיעה מאנגליה. הרי בשבוע שעבר משה מילא את מקומי. אני שם במפגשים עם הכנסייה האנגליקנית. הם הנוצרים האלה, אשר לפני מאות שנים שנאו אותנו שנאה תהומית. יש בתוכם חסידי אומות העולם. שנאו אותנו שנאה תהומית. והיום אנחנו פתחים יחסי ידידות נפלאים ומופלאים. כשהם אומרים אתם האח הבכור שלנו, מכם ינקנו, ויש לכם תורה ויש לכם ערכים מפעים, זה הם אומרים לא בשביל להחמיא לנו, כי אנחנו כבר נפגשים הרבה שנים. הם מטפחים היום תא סטודנטים אשר שהוא מורכב ממוסלמים, מנוצרים, מיהודים, שאמור להתמודד עם האנטישמיות החדשה שיש בקמפוסים. והופיעו בפנינו אותם צעירים, הופיעו בפנינו ואמרה לנו מוסלמית, יש מוסלמית שלומדת רפואה, מוסלמית שלומדת משפטים, מוסלמית שלומדת עוד מקצוע מאוד חשוב באוניברסיטה. אמרה לנו אחת מהם, אני נולדתי באנגליה, אבל כל הזמן אני שומעת על הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. כל הזמן בגלל זה, מילדות שאני שומעת את הדבר הזה, כל אמת שאני רואה או שומעת יהודי או ישראלי, בשבילי הוא חיה, בשבילי הוא נאצי. אבל מה? התא הזה, בפעילות הזו, שהכנסייה האנגליקנית מקיימת, פתאום פתחה לי את העיניים. אני חיה יחד עם סטודנטים יהודים ונוצרים, ופתאום אני מגלה שהם לא שונים מאיתנו, שהם אנושיים, שהם דעתניים, שיש הכללות, שיש השמצות. ולא עוד אלא היא אומרת, התארחתי בבית יהודי בשבת, איזה שבת, איזה מנהגים, איזה נפלאים. אצלנו אצל המוסלמים אין שבת כזו, אצל הנוצרים אין שבת כזו. זה הקטנים, הצעירים אומרים את זה, כן? כל שכן הכנסייה האנגליקנית הבוגרים. ואמרתי להם, דעו לצעירים האלה, אמרתי להם, אני בא ממדינת ישראל שהיא בתנך הולילנד, וכולנו יושבים פה מוסלמים, נוצרים, יהודים, מאמינים באלוהים, והוא האבא של כולנו, והוא זה שאמר שהארץ הזו קדושה. ואמינו לי שאני בא מכאן עם כאב לב גדול מאוד בגלל הסכסוך הפלסטיני הישראלי, אבל דעו, יש גורמים שישנו לכם את כל דעותיכם בצורה מאוד שקרית. זה הפוליטיקאים והתקשורת. יעבטו לכם את הכל. התשובה לפוליטיקאים והתקשורת זה הביחד הזה כאן. שיש לנו הזדמנות לשמוע את הערכים של כל אחד מאיתנו. כאנשים מאמינים, ויש לנו ספר בייבל שמשתף את כולנו. ויש צורך לטפח את הביחד הזה. ואמרתי, הנה, נמצא לשמאלי, ארכיב בשוף, שאנחנו שנים מתראים עם כל המשלחת שלו, והוא יאמר לכם שלפני מאות בשנים מתוך הנצרות היו שונאי ישראל אנטישמיים. תראו איזה ידידות מתפתחת בינינו, לא ידידות רומנטית אלא ידידות דעתית, ערכית, אידיאולוגית, כי אנחנו מגלים ערכים שותפים. זה אתם דור המחר, תפתחו את הקשר האידיאולוגי. זה לא פתרון מהיום להיום לפתור את בעיית הפתרון הפלסטיני הישראלי, אלא זה פתרון ארוך טווח, והוא יבוא ככל שיתרבו כמונו, זה יבוא. לכן אני אומר, גם ביום שלישי בעזרת השם יתברך, יש צורך לקחת בחשבון את ההתחדשות. ראש חודש, דהיינו עם ישראל צריך להתחדש, לחזור לזכור מחצבתו, כי זה מה שייתן לו את הצידוק בעיני כל העולם, בין כל העולם, כי אז יראו את היהודיות שיש לו. אבל יש לזכור עוד ספר תורה שלישי, והוא החודש הזה לכם ראש חודשים. כשאבותינו יצאו ממצרים, הם לא יצאו ממצרים רק בגלל הדיכוי והעבדות, שזה דבר חמור מאוד, וברוך השם שנגאלנו מכך. הם יצאו ממצרים כדי להוציא אותם מארץ של כשפים, מארץ של זימה, מארץ של שחיתות, מארץ של אכזריות, והם נועדו להיות עם שהוא ערכי יהודי, אשר דוחה מתוכו את הזימה, דוחה מתוכו את הקשבים, אלא מאמץ לו אור חיים, דעתי, יהודי, ערכי. זה רבותיי פסח. פסח המתקרב ובא, הוא לא רק להזדהות עם אבותינו, עם מה שקרה. חלפו כבר אלפי בשנים. כמה עוד נזדהה עם מה שעבר? לא, אלא אנחנו חוזרים חזרה כאילו אנחנו עתה יצאנו מצרים, כדי לדעת מהי חובתנו אנחנו כעת. מוריי ורבותיי, סיפרתי להם לאותה משלחת שבתימן יש מה שנקרא יהדות שרעב, מחוזות מחוזות, וסיפרו לנו יהדות שרעב שבתימן בליל הסדר, כשהם עומדים לומר את הקידוש וכו', נכנס, כולם יושבים כמובן במקום, נכנס אחד מהם שהוא היה בחוץ, כשצרור על שכמו, כלומר איזה חבילה על שכמו, ואז הוא נכנס והם שואלים אותו, הצגה, פשוט זו הצגה, שואלים אותו, מהכן באת? הוא אומר, ממצרים. ולאן אתה הולך? לירושלים. כך בתימן, בארץ מאפליה, בגלות, בליל סדר. פשוט אמרו, אנחנו זה אבותינו, אנחנו יוצאים ממצרים. ואנחנו קנינו לירושלים. כך התחילו את ליל הסדר. לכן, אנחנו לא הולכים ביום שלישי, שנכפל בו כיתו, ביום שישי נכפל בו כיתו, לראות איזה מין הווה קצר. אנחנו הולכים שורשים, אנחנו הולכים להווה, אנחנו הולכים לעתיד, בניסן נגאלו ובניסן עתידים לגאל. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. חג כשר ושמח לכם ולכל בית ישראל.